מסכת במציא את הדלת עמוד ב' יש גמרא בדין הילך. נחלקו המוראים עם אדם שמודה במקצת ונותן במקום, פורע את המקצת הזה, האם חייב שבועת מודה במקצת או הועיל ואומר הילך נפתם. הביאה גמרא ברייתא, כתוב סלעים דינרין, שטר שכתוב בו סלעים דינרין ולא כתוב סכום, התובע מרווה אומר חמש סלעים, הנתבע אומר פחות, אז כתוב אם אומר שלוש מודה במקצת חייב שבועה לפי הרבשים, לא זו, אם אומר שתיים פטור. מה הייתה אימה? למה כשהוא אומר שתיים פטור? לאו משום שזה הילך, פחות משתיים אי אפשר, מיוד רבים שניים, כשכתוב סלעים בלשון רבים פחות משתיים אי אפשר להיות, כשהוא מודה בשתיים הוא מוכרח הרי לתת את זה, זה כאילו כבר גבוי וזה דין הילך, שמה מנה הילך פטור. דוחה הגמרא ואומרת לא, לעולם אם הילך חייב, פה יש שני טעמים אחרים למה שיפטר. שיין נחה דקומסייה נשתורי, מפרש רשי, אוין וכתוב סתם זה סייתה אומדנה לטובת המטווה שזה היה שתיים, ותראות שני משום לאבלי שיבוד שטר, אבלי שיבוד קרקעות, ואין נשבעים על שטר שיבוד קרקעות, לכן אין שבועה. אז למה בשלוש כן נשבע? בני ששלוש כאילו לא כתוב בשטר, הרי אי אפשר יהיה לגבות שלוש מן הלקוחות, היה אפשר לגבות אך ורק שתיים, שהרי מיות רב עם שניים, מה שהוא מודה לא יועיל לגבות מן הלקוחות, כך בערך הפשט שם. עד כאן הסוגיה. שואלים תוספות במקום, וכך שואלים בשאר מקומות, כתוב פה בגמרא שאין נשבעים על שטר מפני שזה שיבוד קרקעות, ואין נשבעים על שיבוד קרקעות. שואלים תוספות, אם כן למען דמר שיבוד הדאורייתא, לא צריך שטר, כל מלווה אותו גם כן שיבוד הדאורייתא, איך מפרנס את הדין של שבועת מודה במקצת? כל תובע ונתבע מודה במקצת, הרי זה שיבוד הדאורייתא, שיבוד קרקעות, ואין נשבעים על שיבוד קרקעות. מתרצים לתוספות שהפסוק מה יראה כשמחל לו את השיבוד של הקרקע או שאין לו קרקע, זה בערך מה שכתוב בתוספות. בראש במסכת שבועות, סוף פרק שבועת הפיקדון, אומר הראש שהרמב"ן כתב, זה הרמב"ן נמצא באמת בחידושיו שם בשבועות למ"ז, אומר שהקושיה בורחתה. למה? יש ויכוח בפוסקים עם הודעה של לווה מחייב לקוחות, הודעת קיום של לווה, שטר שלא קוים רק על פי הלווה עצמו שהוא מודה בשטר שכתבו, זה יחייב את הלקוחות. ההודעה שלו חייב להכין אל הלקוחות, האם הודעת לווה מחייבת לקוחות, וכן הודעת לא פרעתי מחייבת הלקוחות או לא, מחלוקת גדולה. בלמתת בשכונו נחלקו הפוסקים שם, הבח והסמה והשח והטס, האם הודעת לא פרעתי של לווה מחייב לקוחות או לא. בסוף סמן קובב נחלקו גם כן בהודעת קיום מחייב לקוחות או לא מחייב לקוחות. הראש והרמב"ן שאנחנו מדברים בהם כנראה נקטו שניהם שהודעה של הלווה לא מחייב לקוחות. כותב הרמב"ן, אם כן הקושיה בורחתה, מפני שאנחנו חיים על פי הודעתו של זה במלווה על פה, שהרי הלווה יכול לטעון פרעתי, מי ואתה יכולים לטעון פרעתי, רק הוא אומר לא פרעתי, בגלל הודעתו של זה לא נחייב לטרוף מן הלקוחות, ואם לא טרופים מן הלקוחות אין בעיה של שיבוד קרקעות. הרבה נקד שמשקובים מני דידי זה לא נקרא שיבוד קרקעות, זה כמו גלים את דלקת פי, זה לא מושג של שיבוד קרקעות, רק אם טרופים מן הלקוחות מתעוררת שאלה של שיבוד קרקעות, והרי לא יתרפו בפועל מן הלקוחות בגלל שלא נאמן, בהודעתו לא פרעתי שיתרפו בגלל ההודעה שלו מן הלקוחות. אז אוי, בפועל לא יגבו מן הלקוחות, אז מה אתה מעורר שאלה של אין נשבעין או שיבוט קרקעות? זוהי הבוכתה. הראש חולק ואומר, מה שאי אפשר בפועל לטרוף מן הלקוחות בגלל חשש שהוא לא נאמן, זה לא משנה את המצב. אם באמת יש פה שיבוט קרקעות, כפי שמאי גליה שיש שיבוט קרקעות, נשאר על זה הדין של שיבוט קרקעות, והקושיה במקומה עומדת, אין נשבעין או שיבוט קרקעות. זה ויכוח הראש והרמב"ן, שהראש מביא לסוף פרק שבועת הפיקדון. המעיין בחידושי הרמב"ן במקום שם למזיים בשבועות, הוא מסתמך על ערים ניגש ביש נוירים בקוף חפחת. שלח רבבי רב יסל ורחומי מלווה אומר לא נפרדי, ולויבה אומר פרעתי מחצי, ועדים מעידים על השטר שהוא לפרוע לגמרי, נשבע וגובה מחצה. שם כתב ערים ניגש איך נשבע, אין נשבעין או שיבוט קרקעות, והבין הרמב"ן בדברי ערים ניגש שכוונתו לענות את מה שהרמב"ן מייחס אליו, שאם בפועל אי אפשר, והגמרא אומר בפירוש נשבע וגובה מחצה מבני חורה, מהלקוחות אי אפשר לגבות, שהרי הם אומרים ענן העדים כוסם חינן, העדים אומרים שהשטר פרוע, אם כן אם אין תופים בפועל מן הלקוחות, אין בזה בעיה של שיבוט קרקעות ונשבעים. כך הבין הרמב"ן ברים ניגש. המעיין ברים ניגש בפנים בחידוש הרים ניגש פה בבבצה רואה דברים סתומים וחתומים, לא מובן כלום, אף מילה משהו מדבר. בסוף נראה שבאמת הרמב"ן, זה לא מה שהרמב"ן, מה שהרמב"ן ייחס לו, זה לא מה שהוא לא התכוון. הרי ניגש כותב שם כך, ואין, הרמב"ן עוד הוסיף בשמו, שלא מבא מקרה של מלווה על פה שהתחלנו לדבר עליו, שאין שטר קרב, אלא אפילו במקרה שהיה שטר, הוא אומר היה לי שטר ועבד, אוי ועכשיו הוא לא גובה מן הלקוחות בפועל בגלל שאין השטר בידו, אין בעיה של אין נשבעין על הקרקעות. המגש נכון כותב, אבל המגש ממשיך ואומר ככה, ולא דמי לסלעים דין רעים. מה היה צריך להסביר? למה אנחנו אומרים לא דמי לסלעים דין רעים? וסלעים דין רעים, מה אומרת הגמרא? עוד הפעם אני חוזר, צריכים לדגק פה. סלעים דין רעים, אומרת הגמרא, התשובה למה כשאומר שתיים הוא פטור, אז מעט הגמרא אחד הטעמים, משום שאין נשבעין או שיבוט קרקעות. כלומר, אין רבים פחות משניים, השניים האלה ודאי וודאי יתרפו מן הלקוחות, שהרי השטר יש פה, וסלעים רבים פירושו שניים. האם יגבו מן הלקוחות? ודאי יגבו מן הלקוחות. רש"י הסביר שכשהגמרא מזכירה פה אין נשבעין על קטרת שיבוט קרקעות, זה לא דווקא. הרש"י אומר פה הבעיה היא לא כפירת שיבוט קרקעות אלא הודעת שיבוט קרקעות. הוא הודע בשתיים והשתיים האלה יגבו מן הלקוחות, נמצא הוא הודע בשיבוט קרקעות ואין נשבעין על על הודעת שיבוט קרקעות. אז למה הגמרא התבטא לא נכון? היא אמרה אין נשבעין על כפירת שיבוט קרקעות, מפני שהמקור כתוב אין נשבעין על כפירת שיבוט קרקעות. אומרה שבו הדין שאין נשבעין על הודעת שיבוט קרקעות, זה הפשט הפשוט בגמרא. אם זה הפשט, אין שום משמעות והבנה לדברי ערים מגש. ערים מגש כותב ככה, ולא דמי לסלעים דין רעים, ששם כתוב באמת אין נשבעין על כפירת שיבוט קרקעות, משום שהאישתורא שכתוב בו סלעים סתם, וסתם סלעים משמע שתיים, משמע שלוש, משמע ארבע, משמע חמש, היו כוח עבד לכפירת שיבוט קרקעות. מה הוא אומר? לא מבין מה שהוא מדבר. אנחנו מדברים על שתיים שהוא ודאי יתרפו מן הלקוחות, ומה שכתוב כפירת שיבוט קרקעות על כוחנו כמו שרש אומר לאו דווקא אני מבין על הודעת שיבוט קרקעות, והרי יש פה הודעה של שיבוט קרקעות שבפועל יגבו את השתיים מן הלקוחות. ברור, הרי מגש אומר משהו אחר לגמרי. הוא כותב שסלויים דירים שיינה, מפני שאוהד וכתוב שטר סתם סלויים, שיש משמעות גם חמש, כאילו כוכב לכפירת שיבוט קרקעות. רואים פה ברמיגש כוונה אחרת לגמרי. הרמיגש נוקט שבכלל אין דין של אין נשבעים על הודעת שיבוט קרקעות. הדין המקורי הוא אין נשבעים על כפירת שיבוט קרקעות. והוא מחפש בסלויים דינים כפירת שיבוט קרקעות. איך? אנחנו לא מבינים. זה אנחנו נמד להסביר. למה? מה ההבדל? למה באמת רשי לא צודק? למה אין למידים כשם שאין נשבעים על כפירת שיבוט קרקעות, כך אין נשבעים על הודעת שיבוט קרקעות? הפדאי לא דומה. רב חיים בספר כבר גם כן עמד, אני לא הבין, לא בעניין שלה, אבל הרמב"ם מדבר על זה, בפרק תזיין נכות אישות, אומר רב חיים. כשאדם כופר, אין הכפירה נשלמת ונגמרת, אלא אם כופר בכל, גם בשיבוד המטלטלים וגם בשיבוד הקרקעות. שיבוד הקרקעות כלול בכפירה, עוזר מסייע לכפירתו. אז אם יש פה שטר שיש בו, יש כפירת שיבוד קרקעות, בלעדי הכפירה של שיבוד קרקעות לא היה כפירה. אם היה אומר אני כופר רק במטלטלים ואת הקרקעות אני מודה שאני אתן, אז מה, איזה כפירה איזו? מה שאין כן הפוך, בהודעה פעמיים לא יגבו ממנו. אם מודה שיש לי חוב ונגבה מן המטלטלים ואני אפרע מזה, אז לא הודעה מספיקה? וכי הודעת הקרקעות הוא צריכה לסייע ולהשלים את ההודעה? הרי הודעה נשלמת בלי הקרקעות, הוא מודה בגוף החוב, ושלום על ישראל, יש פה הודעה. אז אין לנו לומר על שטר שהוא מודה ויש בו חוב ומטלטלים, שיבוט מטלטלים ויש שיבוט קרקע, שאין נשבעים על הודעת שיבוט קרקעות. דאו מכאן את שיבוט הקרקעות, ההודעה בסדר, יש פה הודעה. ממילא סובר באמת הרי מיגש, שאם מוזכר במסכת שבועות אין נשבעין על כפירת שיבוט קרקעות, אין לנו ללמוד מזה שאין נשבעין על הודעת שיבוט קרקעות. אז הרי מיגש מחפש כפירת שיבוט קרקעות, והוא מחפש איפה בסלויים דינרין מוצאים כפירת שיבוט קרקעות. והוא עונה משהו, אבל הדברים לא מובנים. הוא אומר, אוי ואפשר להיות מובן סתם סלעים גם חמש, הבלי כפירת שיבוט קרקעות. אז כדי להבין את הרמיגש צריכים להקדים הקדמה ארוכה קצת. בכתובות דף י"ט שואלים תוספות, יש כידוע מחלוקת אם אדם נאמן לתום פרוע במיגודי מזויף כשאין עדי קיום לשטר. מודה בשטר שכתבו, צריך המלווה לקיימו או לא צריך? מחלוקת רבי ורשב"ג במציא דף זין, שאר מקומות. הלכה אנחנו פוסקים שמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, כלומר נאמן אדם לתום פרוע במיגו דמזויף. שואלים תוספות, מה הסברה של רשב"ג החולק, ובכתובות זה רבי מאיר, שחולק ואומר ש אין אדם נאמן לתום פרוע במיגו דמזויף. למה לא? תרצו התוספות שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמרו התוספות שזה לא מיגו, הוא מירטט, הוא ירא. ירא לתום מזויף, פן יקיימו, יבואו אלי קיום ויקיימו את השטר. אם כן משתלם לו יותר לתום פרוע, שזה אי אפשר להכחיש. תירוץ שני, אמרו תוספות, שרשב"ג סובר ששטר שאינו מקוים לאף חספה, אלא אם הוא מערער בתאים מזויף צריך קיום. כלומר התוספות רומזים לגמרא ומציא אל אבזיים, כשהגמרא מסבירה את רבי שאומר שכן אדם נאמן לתום פרוע מזויף מודה בשטר שכתבו צריך המרבה לקיימו, מסבירה הגמרא ואומרת כך, אי שטר חספה ואומרו מן כוס לשטור לווה עדי הקיום שלו, והוא הרי טועה אין פרוע. אומרים תוספות רשב"ג חולק וסבר ששטר שאינו מקוים לא אף חספה, אלא אם יש ערעור צריך קיום, אבל לא נאמר משום כך שכל שטר שאינו מקוים חספה הוא. כך התירוץ השני של התוספות. אומר בצוזרמים בהרבה מקומות בספרו ועוד אחרונים, ששני התירוצים משלימים זה את זה, מפני שבכל פרוע בניגוד עם זויף יש למעשה לנתווה שני כוחות. כוח אחד נקרא ניגול, וכוח שני נקרא הפה שעשה הוא הפה שהתיר. ניגול פשוט פרוע בניגוד עם זויף. הפה שעשה הפה שהתיר פירושו שטר שאינו מקוים חספה. מי מקיים אותו? הלווה, מפיו אנחנו חיים. הפה שעשה הוא הפה שהתיר. אם הוא עושה את השטר, מקיים אותו, אז הוא נאמן לומר פרוע. זה מדין הפה שעושה. הפה שעושה זה לא ניגו, זה שני דברים. ממילא, אז צריכים כדי לחלוק על רבי שני התירוצים של התוספות. מה שאתה תראה, ניגו, זה לא ניגו. ירא לומר מזויף, יקרשו, משתלם לומר פרוע. כך הורדנו את הניגו שבדבר. אבל עדיין נשאר הפה שעשר שבדבר, אומרים תוספות, עוד, סובר השבק ששטר שאינו מקוים, לאו חספה. אם עושה ערעור, אז צריך לטעון, לנסות קיום. אבל כל עוד שלא טוען, שטר שאינו מקוים לא נחשב חספה. כך הוריד הרשב"א גם את העניין של הפה שעשה. יוצא שזקוקים לשני התירוצים. אבל מה נעשה שבלשון התוספות הם שני תירוצים נפרדים, וכך משמע בשאר הראשונים לשון שזה שני תירוצים נפרדים, אומר אני לעולם צודק רבי סלזלמן, ובכל זאת עם שני תירוצים נפרדים. נכון הדבר שהתירוץ הראשון בא לסלק מכאן את המיגו, והתירוץ השני בא לסלק מכאן את הפה שעושה, ואף על פי כן הם שני תירוצים נפרדים. כלומר, מספיק אם ללווה לא יהיה אחד משני הטענות האלה, חסר לו מיגו או חסר לו הפה שעשה, כבר יהיה יוצא חייב בדינו. מפני שלמלווה יש שני כוחות תביעה, והלווה זקוק למאבק כפול כדי להיפטר, גם מיגו וגם הפה שעשה. יחסר לו אחד מהם, יתחייב. ונסביר את דברינו. ידוע באחרונים ששטרח בידי מי באה, בישבות לא רוצים לפרש אותו כפשוטו, שזה בדרך רעי, אלא שזה כוח, נאמנות. הדברים כתובים כבר בשמח סוף הלכות עדות בלשון שלו. למעשה כבר הביא עם רבינו שהדברים כתובים בתשובה שמים ראש, הוא המקור לכל העניין. שטרח בידי מי באה זה כוח. אז האמצעוי שהסומח הסבירו בגדר הנה, אויל, אומר הסומח, לא ייתכן שיהיה אפשר לטעון נגד שטר פרוע, ותקנת השוק דורשת שלא יהיה כך. אז כאילו חזר קבור הנה, שכאילו הוא נתן לו כוח נאמנות, כל עוד שהשטר בידך אינני יכול לטעון פרוע, אפילו יהיה כמשמע הגליה שפרעתי, אני חייב עוד פעם לשלם. זה כוח, זה דין. גם ברב חיים בסטנסלו כתוב את היסוד ששטרר בידים מהבאה ככוח קביעה בהסבר אחר, לא נעריך, שם יש להתווכח עם הראיות שלו, נקצר. בכל אופן, יש הגדרה שאנחנו נשתמש בה שלקוחה מדברי האבן העזר בסוף הלכות גזילה ועבידה, שחשובה לנו מאוד. הרמב״ם פוסק, הגמרא אומרת בסוף שני המחזים והיובי זה ג', שטר שנמצא אבידה, שטר שעבד, אויל ונפל איתרה, חיישין הם כל מיני חששות שהגמרא מעלה לשטר שנפל ואיתרה, חיישין מפורם ולקנויה וחיישין כל מיני דברים, ולא מחזירים פה כך ונקל שטר שנמצא למלווה. כתב הרמב״ם, כל החומרות האלה שאמרנו, לא להחזיר שטר שנמצא למלווה ואינו כמובן גובה בו, עבר המוצא ולא שמע בקולנו והחזיר את השטר למלווה, חזר השטר לאיתנו וגובה בו. ומי מתחילה כזה? שאל רב זלמן, אם השטר ביד המלווה גובה בו, זאת אומרת שהשטר בכוחו, ואם לא נחזיר לו את השטר, מה נרוויח? הוא חייב להחזיק את השטר ביד. אז המוצא מחזיק את השטר, השטר יעשה את שלו. מה החוכמה פה שאני לא מחזיר את השטר למלווה? אז לא יכול לגבות. מה הטעם שצריך להחזיק ביד את השטר? אומר רבי זלמן, שטר הוא מביא, אומר שזה רק מליצה, לשון של הגמרא מדבר על משהו אחר, אבל הוא משתמש במליצה, וגם אנחנו נשתמש בזה. הגמרא מתבטאת במסכת קידושין, שטר אף שרד הארי, זה הרסן של הקרקע. אז הגמרא עוסקת משהו אחר לגמרי, בשטר מחר של קרקע, שטר מכירה שמכרו קרקע, זה שטר אף שרד הארי. אבל זה לא משתמש במליצה הזאת לענייננו, ואנחנו נאמץ את זה ונאמר. מה פירוש שטר אף שרד של הקרקע? העניין הוא כך, אני מרחיב את הדיבור. יש שאלה, דין שיבוד, מה גדרו? במסכת בבא בתרא בגמרא בסוף בבא בתרא כתוב שנכסוי דבר אינש אינן ערבים לי, הנכסים של אדם ערבים לו. בקיצור, שיבוד קרקעות מטעם ערבות. בדף האחרון בבבא בתרא ברשב"ם כתוב ששטר, ששיבוד הוא עניין של משכון, כמו שכתוב בתורה אבות, אז זה קניין. מריר בזה הרית על גזי בסוף בחורות בדף מ"ח מביא את שני ההסברים של הגמרא ושל הרשב"ם, שיבוד מצד קניין או שיבוד מצד ערבות, והוא מפרפל בזה פלפול ארוך ותולה את זה במחלוקת המוראים שם במקום, רבי מיה ורובה, כדאי לראות בפנים במרית אלגזי. אמר אני כך, שיבוד ערבות כתוב בפירוש בגמרא, שיבוד קניין כתוב ברשב"ם, אבל המקור שהוא מביא מאבות תמוע, מפני שבמציא סמך זין עמוד ב' קבעו רש"י ותוספות מוכח מהסוגיה שם, שברחוב קונה משכון רק במטלטלים, אין בקרקע מושג של משכון באבות, אין בקרקע. אם כן, אם הרשב"ם אומר ששיבוד קרקעות נובע מדין אבות משכון, על כוח הסמכת בעלמי, תדע שהגמרא באמת לא אמרה את זה, אם כן זה רק דרבונן, ונמתיק את הדברים. הריטבו בקידושין י"ג כבר שואל, הקצות בסימן למתת סבקתן א' מביא אותו, מה פירוש המושג שיבוד, והם מביאים באמת את זה כקניין, כן קנוי או לא קנוי? הרי למעשה הוא קנוי הנכס עדיין ללווה, אלא שרובץ עליו שיבוד. אם תאמר שיבוד ערבות, נו, אבל מה פירוש קניין? קורא לזה קניין לחצאים. הוא אומר, איפה מצאנו בתורה קניין לחצאים? כלומר באיכות, קצת כן קנוי, קצת לא קנוי, זה גדר קשה, זה קניין קלוש. אז הריטב"א כבר מפקפק בקניין כזה, אם שייך בתורה קניין כזה. אומר, דברינו לא על דעת כל הראשונים, ברור, לפי מה שהסתדר. אומר, אני שטר עושה קניין, יש עוד נקודה. בשכונור, בסימן סמך וב, בקצות שם, בקטן כף, יש דיון אם שטר חוב נבחן כשטר ראיה או כשטר קניין. יש כידוע שני סוגי שטרות. אדם אחר שווה לחברו בכסף וחזוקה, וכותב לו גם שטר. מה השטר הזה? שטר ראיה. אדם שמוכר או נותן קרקע בשטר או שטר קידושי נוגד עם שטרי קניין, בשטר מתבצע הקניין, זה שטר קניין. שטר חוב בפשוטו הוא שטר ראיה, כתוב בשולחן ערוך שם בסמך וב אמרנו שזה שטר קניין. למה זה שטר קניין? שהרי הוא יוצר שיבוד נכסים. שואל השח, בשלמה אם שיבוד עליו דאורייתא, רק שטר הוא יוצר את השיבוד, הבנו ששטר חוב נבחן כשטר קניין. אבל אם אתה אומר ששיבוד הדאורייתא, אם כן בלי השטר, גם במיל ועלפה יש שיבוד. רבנן אמרו שמיל ועלפה לא יגבה מן הלקוחות, תקנת השוק, תקנת הלקוחות. אבל במה אתה אומר שהשטר מתפקד כשטר קניין שיוצר שיבוד? הקצות בסעיף קטן כף בסמך וב עונה שזה לא סתירה. החוב יצר שיבוד והשטר יוצר עוד פעם שיבוד, שיבוד על שיבוד. הוא אומר בעצמו, רואה שזה מוזר, אז הוא מביא איזה משלים והנתבות והאחרונים תעקו שזה לא דוימה ואין לזה שום הבנה, איך יש שיבוד על שיבוד? אם כבר יש שיבוד, מה אתה מוסיף עוד פעם שיבוד? הנתבות, יש שם חידוש גדול, לא ניכנס היום לשיטה של הנתבות. הנתבות אומר שחזר, כשהם ביטלו שיבוד של מטלטלין או שיבוד של מלווה בעל פה, והם צמצמו את זה לשטר דווקא וזה צורף רק לשטר מן הלקוחות ובקרקעות דווקא, אז פירושו של דבר שחזר מחקו לגמרי את שיבוד דורייתא ושמו על המקום, זה מוחק אמנת לכתוב, הם שמו במקום זה שיבוד משלהם, ובשיבוד המחודש מדרבונון השטר הוא באמת יוצר את השיבוד. נו, זה מהלך חדש מאוד. אז בינתיים לא נטפל בנצוות. הקצות צריך ביור, ואני יודע אם להכניס את דברי בקצות או שיהיה בנוי, אז יהיה משהו. אני אומר דברים פשוטים מאוד. הרי אמרנו בשם הרית אלגזי שיש שתי בחינות בשיבוד, רק הוא עשה מזה מחלוקת. אנחנו נקבע את הדברים כפשוטה. שיבוד הדאורייתא כתוב בגמרא, פוסקים רוב הפוסקים כך, והשיבוד כתוב בגמרא משום מה? משום ערבות. אם כן, אנחנו יודעים כבר שיבוד בחינת ערבות זה דאורייתא. נכסוי דבר אינש אינן ערבים לי. הרעיון המחודש של שיבוד קניין, מה פירוש שיבוד קניין? אמרנו קודם קניין לחצאין, שיש כבר למלווה שיבוד קניין קלוש, קניין קלוש בתוך הנכסים של הלויבה, והביטוי שהרש בו בחידוש הרש בו בגיטין דף נון, הוא כותב כשמלווה ניגש ללוקח לטרוף את הקרקע, הוא אומר ארא דידי גבך, שדה שלי מצויה בידך, זה קניין, זה קנוי לי. הרעיון הזה ששיבוד קניין אין לו מקור בדורייתא אמרנו, אז הוא מדרבנן, ורבנן כשהם מתקנים הם תקנו כפי רצונם, כמובן שדווקא שטר, אז השטר הוא יוצר את השיבוד. איזה שיבוד? בחינת קניין. אם כן, כבר נפטרה הבעיה. שיבוד ערבות דורייתא, מי יוצר את השיבוד? הערבה, החוב. שיבוד קניין ודרבנן, מי יוצר את הקניין הזה, השיבוד הזה? שטר. שערי חזל אמרו רק שטר, והדברים פשוטים. זה לא מוסכם הראשונים, אבל כך נאמר, הדברים נראים ברורים. לפי הקדמה זו יובן מה שרבי סולומון כותב שם בעניין השבת הוידה של שטר. הוא אומר שטר אפסרה של השיבוד, זה הרסן של הקרקע, וממשיך ואומר שכשהשטר בידיו של המלווה הנושה, יש בידו את הקרקע, שמחזיק ברסן של הקרקע, אז הוא מוחזק בקרקע. לא מחזיק את השטר, הוא לא מוחזק בקרקע. הדברים מובנים עם מה שאוספנו. שיבוד בבחינת קניין, השטר משמש המייסקיין שלו, אבל כמובן זה לא מייסקיין אקט חד פעמי, אלא הקניין מתמשך. כל החזקת השטר, כל עוד שהוא מחזיק את השטר, זה מייסקיין של השיבוד בבחינת קניין. ואל תתפלו על קניין מתמשך, שהשיבוד בעצמו הוא קניין מתמשך. ברגע שיברה לו את החוב זה יפקע, והשיבוד הוא סוג קניין כזה שהוא מתמשך. אם כן, יוצא כך, שיבוד ערבות החוב יצא והשטר הוא שטר היה בעלמה, שיבוד בחינת קניין השטר יצר ויוצר בזה שהוא מחזיק אותו, מדין אפסרה, שהשטר אפסרה של הקרקע, אפסרה של השיבוד. נאמר בלשון אחרת, השטר הוא כיס מלא שיבוד, הוא החפץ, הוא הזה. אנחנו נביא מזה הרבה דברים. אז ממילא מובן, כשאומרים שטרח בידי מי באיזה כוח, זה מאוד מובן בבחינה השנייה הזאת. במישור של החוב, והשיבוד כערבות גרידה, השטר מתפקד כהבנה פשוטה, שטרח בידי מבאר ראיה שלא פרעת, אם היית פרעה, מה פתאום יש השטר בידי? אבל בהבנה השנייה, שהרבנן חידשו שהשטר נחשב שטר קניין, מפני שעל יד קניין ערבות שבשיבוד, שיבוד ערבות, הוא יוצר עוד מושג קניין שיבוד, והוא נוצר באמצעות השטר, על השטר מתפקד כשטר קניין, והוא אפסרה של השיבוד. מבחינה זו שטרח בידי מי בהן זה לא ראיה באלמה, אלא בעצם השטר כלול הקניין, מחזיק את השטר ומוחזק בקניין, לא מחזיק את השטר, לא. עד כדי כך שרבי סולומון קובע בשם הרמב״ם, אם יחזירו לו את השטר למעבד, יש לו את האפסרה דהרה, לא יחזירו לו, לא בידו, אין לו את האפסרה של השיבוד. אז אם כן, הבחנו היטב בין שני הגדרים בעניין שטר. שטר חוב כשטר ראיה כלפי הדין דאורייתא, ושטר חוב כשטר קניין כלפי השיבוד שחבלן חידשו, שיבוד בחינת קניין, אז השטר הוא מעשה קניין של השיבוד, בחינת קניין. אמרנו קודם שבגמרא במציא כתוב בדף זיין שמה הטעם של רבי שאומר שאפשר לטעון פרוע במיגוד עם זויף, משום שהפה שעשר הפה שהתיר. אשתורך אספבר נאו מן כמה שמיד אשתורד לווה והרי הוא טועם פרוע, הפה שעשר הפה שהתיר. מה פתאום נתעוררה הגמרא רק בדף זיין במציא להסביר בעריכות את הרעיון של פרוע במיגוד עם זויף, בשום מקום אחר לא. שאלה זה אנחנו זו ואלה בסלבי. התשובה פשוטה מאוד. יש לשאול, מדוע באמת נקד רבי דבר קיצוני כזה ששטר שאינו מקוים הוא חספה? הרי אנחנו יודעים כולנו שמדבר תורה עדים מחתומים על השטר, שטר לא צריך קיום. קיום שטרות ברבנן. מה ראו חכמים על ככה להקצין ולומר שכל שטר שאינו מקוים חספה הוא, או בלעדי הקיום לא שווה כלום? מה היה רע אם היינו אומרים באמת על הגישה האחרת, שכשמערערים אמרו חכמים שצריך קיום, מן התורה לא צריך קיום, את רבנן כן צריך קיום, דיינו, מה פתאום נוסיף ולומר ששטר שאינו מקוים חספה לגמרי? זה קושיה גדולה. התשובה הפשוטה היא נוחנמי, זה שנחלקו רבי ורשב"ג שטר שאינו מקוים חספה או לא חספה, זה שרבי חידש ששטר מקוים, שאינו מקוים חספה, אומר אני זה שייך אך ורק במישור של שטר בחינת קניין, ששטר בידי מעבר את פירושו שהשטר אפסרה של רק שיבוד בחינת קניין. למה? אוי בכל האיפק הזה מדרבונון, כל הקניין הוא מדרבונות, והם נתנו את החלויס קניין שיבוד, והם גם כן יצרו את הכלים הנדרשים לכך, דיינו שטר, אז הם הרי רוצים שטר מקוים. אז הפוך עם התרעת למה לי, הם יגידו כך ששטר עושה שיבוד, אחר כך יגידו הסתייגות, מי שמערר צריך קיום, לשמה? הרי הם שאמרו את כל הרעיון ששטר יוצר שיבוד קניין, אז הם מעוניינים בשטר מקוים דווקא, אז מראש אמרו איך נוזה התקנה, שטר מקוים יוצר שיבוד קניין וזהו. ממילא שטר לא מקוים הוא כלום, זה ברור. כל הרעיון ששטר שאינו מקוים חספה הוא במישור ששטר נבחן כשטר קניין, על השיבוד בחינת קניין, שכל כולו דרבנן הם אמרו והם אמרו, לכן אמר הרבה בצלק שכך מראש הייתה התקנה ששטר מקוים הוא יעשה שיבוד, הוא יעשה אפסרה, ואילו שטר שאינו מקוים לא. והפה שעשה הוא הפה שהתיר, מפני שכל עוד שאין קיום אין אז הוא חספה. לא כן במישור של שטר כראיה באלמה, מאיך תיתן לחדש ונאמר ששטר שאינו מקוים חספה? דיינו לומר שכשמערערים הצריכו חכמים קיום, אז אין לך נאמר, במישור הזה לא נאמר. בדף זיין ובמציא בימי עסוקים, מי שלמד שם, המשנה התחילה שניים אוחזים בתלית. מה המשנה אומרת? יחלוקות. באה הגמרא תונו רבונו, שניים אדוקים בשטר, המרווה והלווה מחזיקים בשטר. אז הגמרא מטילה על זה את הדין של שניים אוחזים בתלית, יחלוקו. רק הגמרא התחילה לפרפל, רבי ורשב"ג, אם צריך מקודם קיום, כמו שדיברנו. ושם משונה. מה שייך שם שטרח בידי? כשמרווה מחזיק, אז הוא אומר, אתה רואה? יש לי הוכחה שלא פרעת, אחרת מה פתאום השטר בידי? כשהמרווה והלווה שניהם אדוקים בשטר, אז עושים בהם יחלויקו. הלווה טעם פרעתי, והמרווה אומר לא פרעת, ושניהם מחזיקים את השטר, אז יש פה חצי ראיה שפרע. מה איזה יחלויקו הגיע לכאן? שטרח בידי מה יראה, במה יבעד לפי הבנה הפשוטה, זה עניין של ראיה, כן. אז כששניהם מחזיקים את השטר, יש פה חצי ראיה, או שיש פה ראיה שפרה מחצית, הרי זה מגוחך. מה הגמרא הביאה לכאן את המושג הזה ששניים מחזיקים בתלית? זה פלא גדול. אין לזה פתרון אלא הידי שאנחנו מסתכלים בה מבט השני, ששתה עצרה של השיבוד, מבחינת שיבוד קניין, מבחינת הראיה, אין פה ראיה כלל. אם שני מחזים את השטר, אין פה שום ראיה, השטר בידים, השטר בידים, מי בעל לא פועל כראיה כלל. אלא הוא בכל זאת פועל, מפני שבמישור של שיבוד קניין, אנחנו אמרנו שהשטר נחשב כחפץ, ככיס מלא שיבוד, כתרס, או כמו שניים מדוקים בתלית יש יחלויקו, כך שניים מדוקים בשטר המורד והלוידה, אז הוויכוח שמי או שמך, זה כמו תלית, כמו חפץ, כמו כלי, ואז שייך כל הסוגיה הזאת. אם אנחנו עסוקים במישור הזה, שהשטר אפסרה ויוצר שיבוד, כבר קבענו קודם שבמישור הזה, ודאי יש מקום מאוד בספרה להבין, ששטר שאינו מקוים חספה, שהרי כל העניין הזה מחודש מדרבנן, ואם אמרו ואם אמרו, והם לא חידשו את זה אלא אך ורק בשטר מקוים, השטר שאינו מקוים חספה. זה מה שרבי אמר, ששטר שאינו מקוים חספה. אז לא מצא גמרא לנכון בשאר מקומות להעריך ולהסביר מה זה שטר בידים מהבעל, לא צריך. אבל פה כשמגיעים שפה אין אפשרות להבין שטר בידים מהבעל בהבנה הפשוטה של ראייה, מפני שאין חצי ראייה בהחזקת שניהם את השטר, ואיך מבינים פה, מוכרחים להבין פה את כל העניין, הברייתא מדין שניים מוחזים בתלית, שהשטר נבחן כחפץ, כתלית. אז הגמרא פה הוכחה להגיד את הרעיון של הפה שעשר, פה לא עובד את הרעיון של מיגו וכו', פה עובד ופרמתים הדבר, הפה שעשר. לכן פה בדף זין במציא הגמרא אמרה את ההסבר הזה. עכשיו בואו חשבון, יש נקודה אחת שצריכים להוסיף. קצות בסימן מם זין שואל, איך אומרים פרוע במיגוד מזויף, הרי זה מתנגד לחזקה כל מה שתחת יד אדם הרי שלו. אם המלווה מחזיק שטר, סימן שהוא לא פרוע, מפני שהשטר שלו, הוא מחזיק תלית זה שלו, הוא מחזיק שטר זה שלו. בא אתה עם המיגו שלך להתנגש עם חזקה זו, ומיגו נגד חזקה, אז זה בעיה, זה לא פשוט. נגד חזקה אומר שלו, לא אומרים מיגו. אומר קצות נכון, אתה צודק. וכל פרוע במיגו דמזויף לא פועל מטעם מיגו, מפני שזה מיגו נגד חזקה כל מה שתחת אדם הרי שלו. אז איך זה בכל זאת פועל? אומר הקצות זה פועל אך ורק מדין הפה שעשר. מפני שכל פרוע במיגו דמזויף מתפרש הפה שעשר, השטר החס פרו, זה פועל מדין הפה שעשר. הקצות מעריך עוד, לא נעריך בזה. הוא קובע שהדבר הזה נאמר אך ורק בשטר חוב. הוא שואל באמת מי שטר פיקדון, הוא אומר כל שאינו גובה ממשבדים הוא עצמו מסכים שלא אומרים, לא נראה בי לפרפר מדבריו. אומר אני הדברים עם כך, הטענה הזאת שחזקה כל מה שטר דבר שלו לגבי שטר שייכת רק בפן הזה שאנחנו דנים על השטר כחיפץ, כתלית, אז אנחנו אומרים חזקה כל מה שאתה אומר יש לו. כשדנים על השטר כראיה, אז הוויכוח איננו השטר שלי או השטר שלך. הוויכוח הוא פרעת או לא פרעת? אני אומר שלא פרעת. ואני מביא ראיה מזה שהשטר תחת ידי. לא שייך להזכיר פה חזקה כל מה שאתה אומר יש לו. חזקה כל מה שלו רק יש נידון על מטלטלין של מי זה. פה הוויכוח איננו של מי השטר, זה בעיה שולית. הוויכוח פרה או לא פרה, אז איך להשתמש פה בחזקה כמו לנו שלא אין לזה שחר? יש לנו דיר יותר בערכות, אני מקצר. אומר אני נכון, אם כן, כשאדם טועם פרוע במיגו די מזויף, ואנחנו פוסקים כרבה שהוא נאמן, ויש לנו שתי הצעות איך להבין את זה, או מתורת מיגו, או מתורת הפה שעשה. על כל אחד יש לדון בפני עצמו. אם אנחנו באים לדון מצד מיגו, בא קצות וטוען שחזקה כלומר שלא מפריע, אנחנו מתווכחים שלא שייך. התנה השנייה הפה שעשה, אמרנו תלוי בשאלה אם שטר שינו מקוים חספה או לא חספה. אבל יוצא עכשיו חשבון מדוקדק, כל מציג שנחלה כל מלווה שבא עם שטר בידו ותובע את המתווה עם השטר הזה יש לו שני כוחות תביעה נפרדים. אחד הוא בא בצורה פשוטה ואומר אתה לבית הכסף ואתה חייב, הנה ראיה שטר בידי, ראיה שלא פרעת ואתה חייב. מבחינה זו זה דורייתא, מבחינה זו השיבוד איננו קניין, השיבוד הוא רק ערבות כמו שקבענו, והשטר הוא שטר ראיה בעלמא. מה הוא עונה לו? פרוע, ויש לו את הכוח להגיד את זה, במיגוד עם זויף. איזה כוח עובד פה, מיגו או הפה שעשה? הפה שעשה, מה פתאום? אמרנו במישור שהשטר מתפקד כשטר ראיה בעלמא, במישור של הדורייתא, אין להזכיר הפה שעשה, מפני שפשוט וברור שבמישור הזה שטר שאינו מקוים איננו חספה. מה פתאום הוא חספה? אם כן, עלינו לומר שזה פועל מטעם מיגו. בא קצות ושאל, הרי זה מיגו נגד חזקה כמו שלו, שלא, לא נכון. למה? כשמדברים על שטר כראיה השולית ואנחנו דנים על החוב אם לבה או לא לבה, אם פרה או לא פרה, אין להזכיר פה את המושג חזקה כמובן שלא. לא מבקרים על השטר כמטלטל, ככלי, כטלף, לומר זה, זה תחת ידי, זה שלי, זה לא, לא, זה לא העניין. יש לראיות, אני מקצר. ממילא יוצא הפה שעשה, אין להזכיר. ודווקא מיגו מצוין עובד. והקושיה של הקצות איננה קיימת. אז הוא ענה לו פרוע והשתמש בכוח של מיגו ונפטר. עוד לא נפטר. למה? הוא יכול להציג לו שוב את השטר. פותח תיק אחר ותביעה חדשה. ארה דידי גבח, יש לי אפסרה של רוזלמן, יש לי שטר קניין שיש לי בעלות קלושה על השדה שלך, מדין שיבוט קניין, שחזל אמרו שהשטר קניינו והוא עושה שיבוט בחינת קניין, ואני מחזיק את השטר כאפסרה וזה שטר קניין, אם כן אני מוחזק בשדה. התביעה, ארה דידי, תן לי את הקרקע שלי. זה נוסח התביעה החדש. מה הוא עונה לו? פרוע במיגוד מזויף. מה הפירוש עכשיו המילים פרוע במיגוד מזויף? כשהשטר בידי מבעי התפרש כאפסרה, ככוח, כתביעה, לא כראיה על ההובעה. אם כן, זה, הפרוע במיגוד מזויף יכול לעבוד כמיגו? לא. מפני שפה באמת יבוא הקצות ואיתם בצדק. חזקה כל מה שאמר לי שלא. הוא מחזיק את השטר, הוא בעלים על השטר, והשטר אפסרה של קרקע, הוא מחזיק את הקרקע, הוא המוחזק, ובניגויים אי אפשר לפעול נגד חזקה זו. אבל איזה כוח כן פועל דווקא טוב היום? הפה שעשה. מפני שלגבי הדין הזה של שטר כקניין, כאפסרה, הרי אמרנו שדווקא שטר מקוים, שטר שאינו מקוים באמת חספה, מפני שהם אמרו והם אמרו, וחזור קבעו ככה, ששטר מקוים, הוא פועל כאפסרה. אז כשהוא אומר פרוע במיגוד מזויף, יש פה כוח נפרע של הפה שעשה הוא הפה שהתיר, אז הוא נפטר. עוד פעם אני חוזר, כל מציג שטר יש לו את האפשרות להציג את זה פעמיים, והלווה להתגונן זקוק למאבק כפול, פעמיים הוא צריך להתגונן. ותמיד אומר אותם המילים פרוע במיגוד מזויף, אבל בשתי משמעויות. מקודם, אם השטר מוצג כשטר ראיה והתביעה היא להביא את הכסף ולא פרעת, והראיה שהשטר בידי, אז הלווה מתגונן ואומר פרוע במיגוד מזויף, ואיזה הבנה? במשמעות שונה, במשמעות של מיגו ולא במשמעות של הפה שעשה, מפני שהפה שעשה לא נכון פה לומר, מפני שאמנם שטר שאינו מקוים אינו, גם כן לא חספה, רק חזר תקנו קיום אבל לא יותר. אבל לא אפשר להגיד שזה חספה עד כדי כך שתאמר שהפה שעשה הפה שהתיר הישתור חספה בעל מרומן כמה של השתור לא יבא, זה לא נכון. השטר הוא שטר, רק אם יערערו יצטרכו קיום. אז הפה שעשה לא פועל פה, ומיגו דווקא כן פועל פה, ולהגיד שהמיגו הזה הוא נגד חזקה כמובן שלא, לא נכון, מפני שפה לא דנים על השטר כתלית, דנים על השטר כסתם ראיה בעלמא להוכיח אם כן פרה או לא פרה, ולא שייך פה העניין של חזקה כמובן שלא. אז המיגו עובד מצוין והפה שעשר לא, אז הוא התגונן הייתי פרוע במיגו זמזיעה בהבנה של מיגו. אבל יש לצובע עדיין כוח להציג את השטר בנוסח שונה לגמרי. ארה דידי גבח, הפסרה של הקרקע שלך מצויה בידי, אני בעלים על זה, מפני שיש בידי. לו שני כוחות תביעה כשהוא מציג שטר, והלווה צריך להתגונן פעמיים באותה אמירה של פרוע במיגוד ומזויה, פעם אחת כמיגו ופעם שנייה כפשע עושה. ממילא לפי חשבון זה יוצא, ואמרנו, הצרכנו את הצריכותה, הסברנו בשני הכיוונים מדוע במישור ששטר כראיה מיגו מועיל והפשע עשה לא שייך, ומדוע כששטר מוצע כשטר קנייה הפשע עשה דווקא כן שייך, ואילו מיגו לא שייך, מפני שזה נגד חזקה כמו שלא. אם מילא התוספות בכתובות יוטט מתפרש שרשב"ג החולק, אומרים תוספות מה הטעם שלו, אמרו שני תירוצים, או שזה לא מיגו מפני שמיגו דמירתא שירא לא כדאי לו, זה לא מיגו. תירוץ שני שרשב"ג סובר עקרונית ששטר שאינו מקוים לאף חספה, ושני תירוצים נפרדים, אבל כל וזקוקים, כלומר מספיק אחד מהם כדי להרוס את כוחו של הלווה, בגלל שהמלווה יש לו שני כוחות. אם הרסנו את המיגו של הלווה הוא כבר חייב לשלם, אם הרסנו את התשעושה שלו כבר חייב לשלם. אז התוספות אמרו את זה כשני תירוצים, תירוץ ראשון מוריד לו את המיגו, מיגו זה ירא, זה לא מיגו, התירוץ השני הורס לו את התשעושה, זה לא התשעושה. כלומר זה שאמרנו רשב"ג אומר סתר שאינו מקוים ואף חספה, אפילו במישור של סתר קניין הבין רשב"ג שהיו שתי תקנות נפרדות, זה לא באותה דור אולי תוקן, תוקן ששטר משמש כקניין שיבוד, ואחרי כן באו חזור והתחילו לחוש לזיוב והצריכו קיום. לא, זה מוכרח לומר הפוך למטרתי, שמראש הם אמרו ששטר מקוים הוא מהווה הפסרה, לא מוכרח, אז רק חולק על זה, הוא סובר ששטר הפילאין המקוים שטר הרבה, וחזר באו אחר כך ותקנו שאם הררים צריך קיום אפילו במישור שהשטר נבחן כשטר קניין כאפסרה. זה ככה רשב"ג סובר.
עבור הדברים בתסס קסבס יוטט, לפי הדברים האלה כשאנחנו דנים בעניין אין איש ואין על שיבוט קרקעות, בגמרא במציא הזכרנו שמופיעים שני תירוצים. ידוע שיש קושיות על הרמב״ם בעניין הדין הזה של אין נשבעין שיבוט קרקעות. הרמב״ם פרק תזיין אישות כותב שאישה טוענת מגיע לי כתובה 200, הייתי תולה כשניסיתי לך, והוא אומר אלמנה היית, מגיע לה רק כתובת מנה. בריש פרק ב' כתובות אומר הרמב״ם יש לו שבועת מודה במקצת. שואלים שתי קושיות של הראש במקום הרייבה, הרי נשבעין על שיבוט קרקעות א', וב', הרמב״ם בפרק ד' מלכות טוען כותב אדם שהגיש, אדם שתובע את חברו מנה על 50 יש לו שטר ו50 בעל פה, הוא אומר מגיע לך מנה ויש לי שטר על 50 ו50 אני תובע בעל פה, הודה הלווה ב50 שבשטר וכפר ב50 שבעל פה. אומר הרמב״ם אין שבועת מודה במקצת. למה? אז ההסבר אין שבועת שבועת קרקעות, הרמב״ם מוסיף טעם חדש, מפני שכל הודעה שאינו יכול לכפור בה איננה הודעה. החמישים יכול לכפור שהשטר ביד המלווה, אז הודעה שאינו יכול לכפור אין מודה במקצת. סברה חדשה של הרמב״ם. שאל הראש והרייבד על הרמב״ם אם הוא סובר את זה, מפלקח את זה, אבל אם הוא סובר את זה, הרי גם בעניין כתובה פחות מכתובת מנה אין בעולם. אם כן, הודעה שאינו יכול לכפור, איזה מודה במקצת הוא? ויש עוד רמב״ם, לא נזכיר פי כבט מלכות עדות, שאלנו מאיפה המקור לדברי הרמב״ם שאמר כל הודעה שאינו יכול לכפור אינה הודעה. כבר אמרו שזה נמצא בגמרא בסוגיית אסלויים דין, הרמב״ם לא מפרש כפירוש רש"י. הגמרא ענתה, הגמרא רצתה להוכיח, אני חוזר על הסוגיה, לא עם דירים. אז אומרת הגמרא, למה כשהוא אומר שתיים הוא פטור, מה הייתה עם משום אילך? לא, לא ילום אי מלך אילך חייב,
אלא שני תירוצים אחרים, עונה הגמרא, שי נוחה לקומנסאי המשטורי, אימא מהם משום דעה ולשיבות קרקוס. מסאי המשטורי פרש רשי למי? ללוידה. שאויד וכתוב סתם, משמעות רק שניים ולא יותר. אחרת היה מפרש. כך רשי פרש. אבל רבינו פרץ במקום, פירש פירוש אחר. הוא פירש שי נוחה לקומנסאי המשטורי למרווה. שרי פחות משניים אי אפשר. וכל הודעה שאין הלווה יכול לכפור איננה נחשבת הודעה, ממש כהרמב"ן. שי נאוכה דקומסאי נשתורי למרווה על השתיים האלה, שהלווה לא יכול לכפור בשתיים, בחמש יכול לכפור אבל לא בשתיים, שתיים בטוח שחייב, שרי נתרב עם שניים, אז ההודעה שאינו יכול לכפור. אם כן, פה כתוב בגמרא את הרעיון של הרמב"ן, כל הודעה שאינו יכול לכפור לא נחשב מודה במצטט. עונה אני שהרמב"ם מפרש, למרות שזה קצת דויכי בלושון, ששני התירוצים משלימים זה את זה. הרי יש לשאול, בהגמרה במקור בשבועס אין פסוק שאין נשבעים על שיבוט קרקעות. אין נשבעים על קרקעות. הוא אומר עשר קפנים מסרתי לך, הוא אומר רק חמש. על זה דנים, אין נשבעים שבועת מנוצת על קרקעות. הגמרה הרחיבה את זה, שאין נשבעים על שיבוט קרקעות, והראשונים כבר התקשו בזה, מה פתאום? הדבר פשוט ששיבוט קניין זה מובן מאוד, שיבוט קראיה עדיין לא ברור, עוד נדבר. על כל פנים כתוב בגמרא שאין נשבעים על שטר שיבוט קרקעות. אמרנו קודם שרים מגש לא מקבל להוסיף שאין נשבעים על הודעת שיבוט קרקעות, אלא אין נשבעים על כפירת שיבוט קרקעות. איך יש פה כפירת שיבוט קרקעות? הרי עוד הפעם, השטר כתוב סלעים סתם, המרווה אומר חמש, והגמרא קובעת שמי עוד רבים שתיים, שתיים כתוב בשטר, יותר מזה לא. משום כך באמת לא פירש רש"י שיש פה כפירת שיבוט קרקעות בשום פנים ואופן. הרי הוא כופר כשאומר שלוש, כשאומר שתיים, הוא כופר הכל רק בחלק שהוא בעל פה, שהרי אין פה אפשרות לגבות קרקעות רק שתיים ולא יותר. אז איפה יש פה כפירת שיבוט קרקעות? אין פה, יש פה הודעת שיבוט קרקעות, כך פירש רש"י. אבל הרי ניגש שלא קיבל כלל שיש דין, כמו שדברנו קודם את הסברה למה אין נשבעין על הודעת שיבוט קרקעות, לא למדנו, רק אין נשבעין על כפירת שיבוט קרקעות. כותב הרי מגש בסוגיה שלנו, יש פה כפירת שיבוט קרקעות, שאויל וכתוב השטר סלויים סתם, משמע שתיים, משמע שלוש, משמע ארבע, משמע חמש. אז אם כמשמע יגליה שהשטר באמת נכתב על חמש, הרי השטר בבחינת קניין, אגב עצמך לא עברי סעד אלו לשקרה, אם אני עשיתי קניין בחיפת ואף אחד לא ראה, אבל כמשמע יגליה שקניתי זה לא שלי מן התורה, ודאי שזה שלי, מה פירוש? רק אני לא יכול להוכיח את זה. אם השטר הוא יוצר שיבוט קניין והיה השטר מיועד, על זה נכתב השטר על חמש, אז השטר עושה את שלו והוא שטר קניין על שיבוט של חמש, תפשמי, ולא מעין אותנו אם כן יבוא לידי ביצוע או לא. בבחינה זו אומר אם ניגש לסלועים דירים, יש כפירת שיבוט קרקעות במיל ועל פה. התוצאות הרי התחילו את הקושייה שלהם לכל מיל ועל פה, עם שיבוט הדאורייתא, מדוע לא נאמר אם נשבעין על שיבוט קרקעות? אז זה פלפלו התוצאות. אומר אם ניגש במיל ועל פה אין לנו, מקודם אנחנו נקבל את הבנת הרמב״ם בו שאויל בפועל לא יגבו, אבל הרעיון הזה שאויל בפועל לא יגבו שהיה רק למישור כשהשטר מתפקד כראיה, עניין שהשטר מתפקד כקניין אין צורך להגיע לבעיה הזאת כן יגבו לא יגבו. השטר הוא תמיד שיבוט קרקעות, על מה, על הסכום שהוא נקבע, כמה שמי הוא עושה את שלו. אם כן, כשהוא כופר בזה, הוא כופר בשיבוט קרקעות, בבחינה זו שהשטר הוא שטר קניין. בבחינה שהשטר מתפקד שטר ראיה, אז נקבל בינתיים את הרמב״ם בהבנת הרי ניגש, שאומר שאם לא יבוא לידי ביצוע לא יהיה. הרמב״ן, אם כן, אפשר לפרש פה כך את הגמרא של סלויים דילים. הדיון הוא על כפירת שיבוט קרקעות, אבל זה עונה אך ורק כמובן רק על השאלה כשאנחנו דנים על סלויים דילים כשטר קניין. אז השטר כלפי שמי עושה קניין על חנש, ויש לדון שיש פה כפירת שיבוט קרקעות. אבל מבחינה השנייה שהשטר כראיה, הרי בכלל השטר לא מתיימר להיות ראיה על חמש כלל, כמו שראה שם, זה רק מלבר פה. אם כן, אנחנו דנים פה חזרה כמו התספס, הדיון של זה. אם כן, התשובה של אין נשבעים שיבוט קרקעות איננה תשובה כמו שיהיה או כהרמב"ן או כמו שנאמר אחר כך. אז הגמרא עונה על זה תשובה שנייה, שמסייע לשטורי. כלומר, אומר הרמב״ם, כל הודעה שאינו יכול לכתור איננה נחשבת הודעה במקצת. יש להבין מה הרעיון הזה של הודעה שאינו יכול לכתור לא נחשב הודעה במקצת. אז ברבי נפרץ עצמו כבר משמע קצת. הרי שאלנו מקודם קושיה, לא לשכוח שהרמב״ם פסק שהבעל שאומר מגיע לה רק מנה, והיא אומרת מתי עם כתובה, נשבע. שאלו עליו, הרי אמרת שאין נשבעים במקרה כזה של ההודעה במקצת הודעה שאינו יכול לכפור. התשובה היא פשוטה, הודעה שאינו יכול לכפור שייך רק כשהתביעה היא באופן טבעי תביעה אחת, כמו כתובה של פתולה, מתי וחטיבה אחת היא טובעת 200 כתובת פתונה, זה תביעה אחת, ומקצת הוא מודה, מקצת הוא כופר, והמקצת שמודה לא יכול לכפור. אז אני אומר, לא נחשב מודה במקצת. כלומר, הרעיון הפוך התכוונת, כלומר כשהחטיבה במקרה של 50 בשטר אנטייתי ברמב״ם פרקדל לטוען, אומר לחברו, אתה חייב להימנה 50 בשטר ו-50 בעל פה, והוא מודה ב-50 שבשטר וכופר ב-50 שבעל פה. פה כתב הרמב״ם את הרעיון, כל הודעה שאינו יכול לכפור נחשב, לא נחשב מודה במקצת. למה? הרי למעשה אין קשר בין שני החובות, 50 שבשטר ו-50 שבעל פה. הם שתי תביעות נפרדות. מי קישר אותם? הוא באופן מלאכותי סינתטי, הוא קשר אותם במופי, שהוא טבע את שניהם. אז מה עושה הרעיון של הודעה שאינו יכול לכפור? הוא מחזיר את המצב למצבו הטבעי. זה שתי תביעות, אחד הוא הודעה ואחד הוא כפר. 50 שבשטר הוא הודעה ו-50 שבעפה הוא כפר. מי אמר שעם תביעה אחת, עם שתי תביעות נפרדות, יש פה מודה בכולו של ה-50 שבשטר, ויש פה כופר בכולו של ה-50 שבעפה, ואין פה שום מקום לשבועת מודה במקצת. זה מה שאמרנו כתב פרק דבר לצועל. לא כן במקרה של כתובה, פרטייתי, בכתובה הפוך, כתובה הרי זה חטיבה אחת, כתובת פתולה 200. אם כן, בשום פנים לא נוכל להפריד את זה, לעשות מזה שני תיקים, שתי תביעות. אין פה את הפרינציפ של הודעה שאינו יכול לכפור. מה אכפת לי שאינו יכול לכפור? כל הרעיון של הודעה שאינו יכול לכפור הוא שהידי כך אנחנו רואים את זה כשתי תביעות נפרדות. הוא סתם מבלבן וקושר אותם אחד עם השני. יש פה שטר 50 וזה אינו יכול לכפור, אז אין בדיום ואין ביקוח ואין תביעה, והתביעה היא על 50 שהוא כופר וזה כסר הכל וזהו. כשהחיבור מלאכותי הידי המהווה, אז אני אומר, אני מפריד אותם הידי הרעיון של ההודעה שאינו יכול לכפור. לא חיים בכתובה שיקשו על הרמב״ם, שם הרעיון שאינו יכול לכפור לא עובד, בגלל שהכל כתובה אחת היא, ומה אכפת לי שמקצת יכול לכפור ומקצת לא יכול לכפור. לכן הרמב״ם לא מתחשב שם עם סברת אינו יכול לכפור, והוא מחייב שבוע. אז עוד הפעם, מקודם דברתי, בפרק ד' טוען הרמב״ם בצדק, כתב את היסוד, כל הודעה שאינו יכול לכפור לא נחשב מודה במקצת, בגלל שהעניין הוא שהייתי כך נפחים מהתביעות לשתי תביעות נפרדות באופן טבעי. זה ככה, 50 בשטר, 50 בפה, הוא סתם מקשר אותם, אנחנו מפרידים אותם ואומרים שהוא כיף רק הוא, וה-50 שבשטר לא היה תביעה ולא כלום, שהרי זה אי אפשר לכפור, זה לא בחשבון, זה לא בדיון כלל. מה שאין כן בכתובה שהיא גוף אחד, כתובת 200, מה אכפת לי שמחצית לא יכול לכפור, מחצית כן יכול, זה לא משנה, אז כן נשאר דין מודה במקצת בכתובה. זהו התירוץ על קושיית הרי בדברו של הרמב״ם בהלכות אישות, בפרק ט"ז אישות. לא שומע. לא התקשר, אני תתקרב, אני לא שומע כלום. לפי הדברים האלה אומר אני הפשט בסוגיה דבר מציעה בסוגיה דסלויים דין הולך כך. הגמרא אומרת שתי תשובות, אינו יכול לכפור, וגם את העניין שאין נשבעין על שיבוט קרקעות. ופה אנחנו כבר נגיע ונאמר מיד שהרמב"ן תמוה שהוא ייחס דברים מגש את הרעיון שכל שאי אפשר בפועל לבצע את הגבייה בגלל שהוא לא נאמן, הודעת לווה לא מחייב לקוחות, זה פוגם בעניין שיבוט קרקעות. בלי ניגש בכלל יש לנקוט אחרת לגמרי. הרי שאלנו כבר קודם, שיבוט קרקעות שאין נשבעין, הרי זה מחודש מאוד, אין נשבעין על תביעת קרקעות, לא על שיבוט קרקעות. איך אפשר בכל זאת להבין את הגמרא שאין נשבעין על שיבוט קרקעות? אך ורק בשיבוט בחינת קניין. הוא אומר ארא דידי גבך, אז כמו שאדם טוען 10 כפנים מסרתי לך, הוא טוען על בעלות, כך הוא טוען פה על ארא דידי גבך. כשאדם תובע קרקע בבחינת שיבוט קניין, הגמרא צודקת להביא פה את הרעיון של אין נשבעין על שיבוט קרקעות. מה שאין כן, אל תשאלו הרי זה רק מדרבונו, מה אכפת לי? כשאדם תובע את חברו, מחרת לי מטלטלין בפנים משיחה, והוא כופר במקצת, אז אין שבועת מקצת, זה שיש. אם כן, פה שייך הדבר הזה. אבל בבחינה ששיבוט לא יפעל כאפסרה, לא יפעל כקניין, הוא יפעל רק כערבות והאומה, בכלל אין להזכיר פה שאין נשבעין על שיבוט קרקעות. כך ידעת הרי מיגש. כל עוד שהרמב"ן לא יוכיח עליו הראיה לזה. בפשוטו, מקודם רצינו לקיים במקצת את דברי הרמב"ן, שזה תלוי במישור הזה אם אפשר לגבות בפועל או לא אפשר. אבל עכשיו אפשר לכפור בכל היסוד. לפי הרי מיגש, אין נשבעין על כפירת שיבוט קרקעות, והוא הסביר די טוב מהי הכפירה של שיבוט קרקעות שיש בסלויים דינים, מפני שהשטר נכתב כשטר קניין כלפי שמיה על 5, אז הוא עושה את שלו, ויש פה תביעה של ארא דידי גבך 5, והוא כופר, וזה כפירת קרקעות. אבל עד כמה שהשטר מתפקד כשטר ראיה, אין להזכיר כלל את הרעיון של אין נשבעין על שיבוט קרקעות. אז מה תהיה פה התשובה, למה אין שבועה במישור הזה? התשובה היא אינו יכול לכפור. מבחינה של אינו יכול לכפור, אז הרי החוב חוב, וחובות נפרדים, זה כמו הרמב"ם פריבה לטויים. שייך לומר, אינו יכול לכפור, אנחנו מפרידים את זה לשתי תביעות נפרדות, מה שבשטר תביעה בנפרד, השלוש שהוא מוסיף לתבוע זה בעל פה, וטועים ממש את הרמב"ם 50 בשטר, 50 בעל פה. לא כן במישור של השיבוט מבחינת קניין, הרי כל החמש חטיבה אחת, זה שטר קניין היה שיצר קניין על 5. אז זה כמו כתובת פתולה, ואין מקום לסבור פה את הסברה שלו אינו יכול לכפור. אז ממילא יוצא שוב צריכותה בתוך הגמרא במציע בסוגיה דסלויים דירים, שהגמרא עונה שתי התשובות ביחד. למה כשהוא אומר שטיין פטור מן השבועה? מפני שבבחינה שהשטר קניין, אין להזכיר פה אינו יכול לכפור, אבל יש פה אין נשבעין על שיבוט קרקעות. מבחינה שהשטר כשטר ראיה, אין להזכיר אין נשבעין על שיבוט קרקעות, אבל יש להזכיר פה את העניין שאינו יכול לכפור. מפני שבבחינת שטר ראייה זה באמת שני דברים נפרדים, כמו 50 בשטר, 50 בעל פה. עד כאן הדברים בערך. עכשיו נעזור אותם אחרת. והמדרשים, הימי העבר מכונים בין המצרים. השם הפסוק, רוצה הישגוע בין המצרים. מה הביטוי הזה בין המצרים? הגמרא אומרת במסכת שבת, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה ללא מצרים. לא כאברהם ולא כיצחק, אלא כיעקב שנאמר בו, וכך כתוב, ואחלתיך את נחלת יעקב אביך, אז נחלת יעקב, שנאמר בו פרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה. נחלה ללא מצרים. פרש שבפרשת השבוע, פרשת בלה, כתוב, שהאתונו של בלעם נעצרה 3 פעמים. מביא רש"י מתנחומי, סימני אבות הראתה לו. מסביר המפורשים שם, מצד אברהם יש לו לבלעם כוח שליטה. מצד יצחק יש לו. אבל מצד יעקב זה במקום השלישי, הוא נעמד כבר מקום צר, אתונו של בלעם. במקום השעין דרך נטות ימין ושמאל. לא יכול לקלל. כתוב פה גם כי אם שעמדה מקום צר. אז נזכר פה מקום צר, וביעקב באמת כתוב שיעקב נחלה ללא מצרים, ובימי העבר נקראים ימי בין המצרים, על עוד דבר. יש זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדושה והלעומת בצרמים הם, שכנים הם. כדי השכנים יש תמיד סכסוכי גבולות, שכל אחד שואף להרחיב את צריו, את גבולותיו, על חשבון מי? כמובן על חשבון השכן. כל מה שהוא מרחיב את גבולותיו ואת מצריו שלו, מצטמצם השכן ועומד במקום צר. כשזוכים מרחיבים את גבולות הקדושה, ואז הלעומת עומד במקום צם, וכשלא זוכים הדבר הפוך. אז בימי העבר קורצה הישגוע בין המצרים, מפני שהאייב ירחיב את מצרה. אומר רש"י בפרשת בולוק, יעקב כנגד יעקב אין לסתרה אחרי לבלעם כוח לשלוט, הוא נעמד במקום צר. למה? בגלל שהגמרא אומרת שנחלת יעקב, יעקב מרחיב את גבולות הקדושה, הוא פרץ את הימה והקדמה, ונחלתו היא נחלת הקדושה, נחלה ללא מצרים, באופן שכמובן השכן נשאר במקום צר. אז אתונו של בלעם עמדה, כשהיא עמדה במקום השלישי שמקביל מול כלפי יעקב, אז היא נעמדה במקום צר. וכשלא זכין והיה חורבן, אז השכינה היא קורצה היצדוע בין המצרים. במה מרחיבים גבולות הקדושה? מענגת השבת. למה מנגת השבת דווקא? הרי למעשה בוא ונשאל, במה שייך להרחיב גבולות הקדושה? הרי כתוב בתורה לא תוסיפו, אי אפשר להוסיף מצוות. איכן כן אפשר להוסיף? לחלק הלבבות, שם אין בבות.